למדנו על מנהג אשכנז וספרד ביחס להדלקת הנרות. בכל מקרה למדנו שלפי הנוהג המקובל, לא כל בני הבית מדליקים נרות. לפי מנהג ספרדים, אבי הבית מדליק את הנרות, וכל השאר יוצאים ידי חובה בהדלקתו. לפי מנהג אשכנז, אמנם רבים מבני הבית מדליקים, אבל האישה, למשל, יוצאת ידי חובתה בהדלקת הבעל, וגם יש כאלה שנוהגים שהבנות יוצאות ידי חובה בהדלקת הבעל. ואז השאלה, האם אלה שלא מדליקים, לפי מנהג ספרדים זה כל בני הבית חוץ מאבי הבית, לפי מנהג אשכנזים, האישה או הבנות שלא מדליקות, האם הם חייבים לשמוע את הדלקת הנרות, לשמוע את הברכות של הדלקת הנרות? התשובה היא כן, הם חייבים. והסיבה לכך היא, קודם כל, כל אחד מבין שיש בזה פרסום הנס, ויש מצווה לענות אמן על הברכות, וככה יש בתרבה כבוד שמיים. אבל מעבר לזה, יש, הדבר הזה הוא גם מצווה וחובה לפי חלק מהראשונים. לדעת רשי ורמב״ם ומרדכי ועוד, יש בעצם במצווה הזו שני חלקים. חלק אחד, הדלקת הנרות, שבכל מקום שאדם גר, כל בית שיהודי גר בו, הוא צריך להדליק שם נרות. זה מצוות הדלקת הנרות. והמצווה השנייה היא להודות להשם על הנס. מי שמדליק נרות בעצמו, מברך שתי ברכות. להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים לאבותינו. אבל מי שלא מדליק נרות, ולא השתתף בהדלקת נרות, מה יעשה? לפי דעתם הוא צריך להודות להשם בברכה על הנס. ואז לפי דעתם, כשהוא עובר ברחוב ורואה את הנרות, לא משנה של מי, אפילו של שכן מאיזה קומה שלישית או לא, אז הוא צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו באים מהם בזמן הזה. לדעת המאירי, אפילו אם הוא לא רואה בכלל נרות, הוא נמצא באיזה מקום שאין שם יהודים ואין לו נרות, והגיע חנוכה, אז לכל הפחות שיברך שעשה ניסים לאבותינו, וביום הראשון צריך לברך גם שהחיינו. והרמב״ם חלק עליו, וסובר שאין אפשרות לברך שעשה ניסים בלי לראות נרות, אבל שהוא רואה נרות, צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו. כלומר, אישה שיוצאת ידי חובה בהדלקת בעלה, ולא שמע את הברכות, לפי דעת רמב״ם, רשי, מרדכי, כשהיא תבוא ותראה את הנרות, היא צריכה לברך את הברכה שעשה ניסים לאבותינו. וביום הראשון צריכה לברך גם שהחיינו וקיימנו. לכן צריכים להקפיד, יחד עם זה, יש חולקים וסוברים שתקנו חכמים את הברכה שעשה ניסים רק למי שמדליק את הנרות. כך היא דעת הרשב"א והר"ן. ולכן בפועל, אישה שבדיוק עסקה בסידור הכביסה, דבר חשוב, והבעל שלה הדליק נרות וברך, והיא לא שמעה את הברכות. לפי דעת רמב״ם, רשי, מרדכי, היא לא קיימה את המצווה להודות להשם על הנס. והיא צריכה לברך שעשה ניס, להסתכל על הנרות וברך שעשה ניסים. אבל היא לא יכולה, כי יש דעה של הרשב"א והר"ן שאסור לברך. וכשיש לנו מחלוקת בענייני ברכות, אז ההלכה היא שספק ברכות להקל, לא מברכים, כדי לא להיכנס לספק של ברכה לבטלה. ואז היא מפסידה את המצווה, לפי דעת רמב״ם ורשי מרדכי וכו'. לכן, צריכה להקפיד לשמוע את ההדלקת הנרות, ולענות אמן על הברכות. וכך גם, כמובן, לפי מנהג ספרדים, כל בני הבית חייבים לשמוע את הברכות, לענות אמן, כדי להשתתף במצווה, שאם לא כן, הם לא קיימו את המצווה של הודעה על הנס. קיימו רק את המצווה שמישהו הדליק עבורם נרות, אבל לא קיימו את המצווה של הודעה על הנס. ומה יעשה מישהו שהוא לא נמצא בבית? צריך להשתדל להיות באותו זמן אז לבית אחר, ולשמוע שם את הברכות על הדלקת הנרות. ואם זה גברים, אז זה קל, כי הם הולכים לבית הכנסת, ובית הכנסת מדליקים נרות עם ברכה, ומילא הם שומעים את הברכות ועונים אמן. ובזה יצאו ידי חובת הברכה שעשה ניסים לאבותינו. ומה שאבי המשפחה או נציג המשפחה מדליק נרות בבית, בזה הם יוצאים ידי חובת הדלקת הנרות. אם כן, העניין הזה להשתתף בעת הדלקת הנרות, שוודאי כל אחד שם לב שזה המנהג בבית, שכולם מתקבצים לשמוע את הברכה. למה? אז לא רק העניין של כבוד המצווה ופרסום הנס, שזה אפשר לומר התנדבות, לפי דעת הרבה פוסקים זו חובה גמורה, מפני שהם חייבים לשמוע את הברכות ולענות אמן. זה אתם רואים, מנהג ישראל דינו, זה לא שנוהגים ישראל דבר מסוים ולא לא תמיד יודעים למה, יש לזה חשיבות גדולה. ומה יעשה אדם שלא נמצא במקום שיש הדלקת נרות? אז היום בדיעבד אפשר להסתדר עם טלפון סלולרי, שיתקשרו מהמקום, מהבית שלו אליו, והוא ישמע את הברכות ויענה אמן דרך הטלפון, בשעת הדחק זה יכול להיות טוב. כלומר, לכתחילה יחפש מקום שממש הוא שומע את הדלקת הנר, שומע את הברכות ממש. כי לדעת הרבה פוסקים, מה ששומעים דרך הטלפון, זה לא יוצא מדי חובה. זה דעת הרוב. אבל בכל זאת, יש אומרים שיוצאים. אז לפחות יהיה לו איזושהי שותפות, ישמע את הברכות, ישמע את הברכות שמברכים בבית שלו, ששם הוא יוצא ידי חובת הדלקת הנרות, אז ישמע גם את הברכה שעשה ניסים, יועיל לו להיחשב ככה, קצת שותף. אבל לכתחילה כמובן למצוא מקום שבו מדליקים מברכה, ולשמוע את הברכה באופן ישיר. לגבי סוג הנרות, איזה נרות צריכים להדליק בחנוכה? אתם יודעים, יש פרק שנקרא במה מדליקים ובמה אין מדליקים. פרק שני, מסכת שבת. כי במסכת בנרות שבת יש נרות כשירים ויש נרות פסולים. מדוע? כי הנר בשבת צריך לדלוק היטב וצריך להאיר את הבית. מפני שזו המטרה של הנרות בשבת, כדי שיש שלום בית, שאנשים יוכלו לראות איפה הצלחות, איפה הכיסאות, איפה האוכל, ויוכלו להנהג את השבת. וכיוון שנהנים לאור הנר, אם הוא לא ידלק יפה, יטו את הנר כדי להטיב אותו, אז יעברו באיסור מבעיר בשבת. ולכן אסור להדליק נרות שבת בנרות שאינם דולקים יפה. אבל באותו הפרק בגמרא במסכת שבת מובאים דיני הדלקת נרות חנוכה, שבנרות חנוכה כל הנרות כשירים. מדוע? מפני שאסור להשתמש לאור נרות חנוכה, ולכן אין בעצם חשש שמה הוא יתה את הנר. כלומר, אפילו בשבת אין חשש. כלומר, תגידו מלא ביום חול, מה אכפת לנו שיתה את הנר, הם ניסו. אבל אפילו בשבת מותר להדליק נר חנוכה בכל השמנים, מפני שאם הוא לא רואה טוב, אז מה? לא קרה כלום? סוף כל סוף. אם הנר דולק, קיים את המצווה. כלומר, התנאי של נרות חנוכה, שהנרות יוכלו לדלוק חצי שעה. זה התנאי. ולמה חצי שעה? כי יש בגמרא שני הסברים. מה העניין הזה שמי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק? מה הכוונה? יש אומרים שהכוונה שבתוך הזמן הזה, כבר זה שני תירוצים בגמרא. יש התירוץ הראשון, שהכוונה שזה הזמן שבתוכו צריכים להדליק נרות. אבל לא משנה כמה זמן. לפי התירוץ הזה, משמע אולי מדליק חמש דקות, הנרות דלקו חמש דקות, באותו הזמן יצא ידי חובה. התירוץ השני אומר שבאו להגיד שזמן הדלקת הנרות הוא מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק, שזה נמשך חצי שעה. כלומר, הנרות צריכים לדלוק חצי שעה. וממילא, אנחנו נוהגים כמו התירוץ השני, שמשך הזמן של הדלקת הנרות צריך להיות לפחות חצי שעה. וזה התנאי של הנר, שהנר צריך להחזיק מעמד לדלוק חצי שעה. אמנם צריך לדעת, יש מהראשונים שסוברים שיוצאים ידי חובת מצוות הדלקת הנרות, גם אם הנרות דולקים פחות מחצי שעה. מה הטעם שלהם? או כי הם סוברים שהלכה כמו התירוץ הראשון, שהתירוץ הראשון אמר, זמן ההדלקת נרות הוא באותה החצי שעה של בין שקיעת החמה, הכוונה סוף שקיעת החמה, שתכלה רגל מן השוק, באותה חצי שעה צריך להדליק, אבל לא אמרו כמה זמן. ולכן אפילו פחות זמן מחצי שעה, אם הוא הדליק בתוך אותה חצי שעה, יצא ידי חובה. כלומר, יש אומרים שההלכה כמו התירוץ הראשון, ויש אומרים לא, הלכה כמו התירוץ השני. ובאמת כשהדליקו בשער הבית, אז היה צריך להדליק את זה למשך חצי שעה. אבל אחרי שנוהגים להדליק בתוך הבית, כלומר, אין הבדל אם ידליקו את זה 5 דקות או חצי שעה. ולכן, יש מהראשונים שסוברים, שאם הוא מדליק את הנרות לפחות מחצי שעה, יצא ידי חובה. למה נפקמינה מהמחלוקת הזו? שאם בא אדם והדליק נר חנוכה דקיק, אתם מכירים את הנרות הדקיקים? אולי היום פחות מייצרים כי כבר יותר יודעים את ההלכה, אבל פעם ייצרו גם נרות דקיקים שדלקו 10 דקות. אז אם הדליק נר דקיק וברך עליו, אז ההלכה שהוא צריך להדליק עוד פעם נרות חנוכה, כי הוא הדליק נר שאיננו דולק חצי שעה, והדין שצריך להדליק נר שדולק חצי שעה. אבל כיוון שיש אומרים שהוא כן יוצא ידי חובה, כשהוא מדליק את הנר של החצי שעה, הוא לא מברך עוד פעם. כי אולי הוא יצא ידי חובה, כי יש מהראשונים שסוברים, שגם אם הנרות דלקו פחות מחצי שעה, יוצא ידי חובה. ואולי נגיד גם עוד דבר, שאנחנו עוד מעט נרחיב עליו, מתי מקיים את המצווה? בעת ההדלקה. לכן אם האדם הדליק נר חנוכה, שיש שם שמן ל10 דקות, ואחר כך, אחרי שהוא הדליק, הוסיף עוד שמן, ועכשיו הנרות יכולים לדלוק 3 שעות. לא יצא ידי חובה. למה? כי הוא יוצא ידי חובה בעת ההדלקה. מה שעשה אחרי ההדלקה, כבר לא נחשב. ולכן אם הוא הדליק נר דקיק, גם יחבר אליו נר שעל ידי זה ידלק יותר, אז זה לא יעזור. הוא צריך להדליק מחדש נר שידלק חצי שעה. אבל כמו שאמרנו, הוא לא יברך על זה. טוב, אז אמרנו, כל הנרות קשירים לחנוכה, ובלבד שהחזיקו מעמד חצי שעה. כלומר שיש שם חומר בערה שידלק חצי שעה. אבל כמה שהנר יאיר יותר טוב, מצווה מן המובחה. ולכן הרבה נוהגים להדליק היום נרות משעבה, או מה שבעצם משהו קצת יותר משוכלל שנקרא פרפין, שזה הנרות שיש לנו היום, שהם דולקים יפה, יציב מאוד, עם להבה גדולה ויציבה. ואומנם בגמרא כתוב שלהדליק שמן זית. אבל לכאורה מה שכתוב בגמרא להדליק שמן זית, כי הוא דולק יפה. שמן הזית, האור שלו צלול מאוד. אז לכאורה אם אנחנו אומרים על הטיב של האור, אז יכול להיות שנר פרפין הוא יותר טוב. אולי האור לא יותר יפה בשמן זית, אבל הוא יותר גדול ויותר יציב. כי זה שזה שם מוקשה, וכל הזמן הוא זמין, זה, כלומר זה נמס בדיוק לפי הקצב של הנר. ולכן זה יוצא הנר כל כך יפה. כי זה כל הזמן הוא מקבל חומר בערה לפי הכמות של טוב, שטובה לו. ואילו בשמן זית, הפתילה שם צפה או עומדת, לפעמים זה יוצא לו דק מדי, לפעמים עבה מדי, ולא תמיד זה עולה הכי יפה. אז לכאורה לפי זה עדיף פרפין או שווה, אבל מנגד יש גם עוד צד להדליק בשמן זית, כי שמן זית זה רומז על הנס שהיה, הרי הנס היה בשמן זית שבו מדליקים את המנורה בבית המקדש. וכך, בעצם יש פה שני צדדים. הרב קוק במצוות ראייה, תרע"ג, הוא אומר שבאמת נכון, שווה יכולה להיות מהודרת כמו שמן זית, ואולי אפילו יותר, בגלל אם זה דולק יפה. אמנם בפועל, הרב קוק והרב צבי יהודה בנו הדליקו בשמן זית. כלומר, כי יש מעלה בשמן זית, אבל דבר אחד ברור, אם אדם רואה שהוא לא מצליח עם השמן זית להוציא אור יפה, אז בכל זאת, כנראה שיהיה לו יותר טוב להדליק בנרות פרפין. וזה גם אומר עוד דבר, שאם אדם הולך להתארח אצל מישהו, אז לא, והוא מהדר להדליק בשמן זית, זכר לנס, אז כשהוא הולך להדליק במקום אחר, זה לא נורא כל כך להדליק בנר שעבה, או בנר פרפין, כי זה נרות טובים. האור בהם יפה וצלול, מאיר יפה, אז זה טוב. למשל, אנשים שנמצאים בבתי מגורים, קומה גבוהה, ונניח מנהג אשכנז, שמדליקים כמה חנוכיות. אז אחד מדליק בחלון הזה ואחד בזה. אז אם מדליקים בחלון שרואים אותו הרבה, יש מקום אולי לשקול להדליק דווקא את הנר פרפין, שהאור שלו יותר חזק, ואז יראו את זה ברחוב. יהיה יותר פרסום הנס. ונניח ליד הפתח של הדלת, שם להדליק את הנר שמן זית, שזה יותר זכר לנס, וגם באמת ליד הפתח זה גם יותר דומה למה שחזל אמרו, שיהיה מוקף במצוות, נר בצד שמאל, מזוזה בצד ימין ונר בצד שמאל, וככה הוא מוקף, אז כך. כלומר, מה שלמדנו מכאן, שנר פרפין הוא נר טוב להדלקת נרות חנוכה. הוא נר טוב, הוא נר מהודר. נכון, יש בשמן זית צד של הידור נוסף, ובלבד שידלק יפה. טוב, אני אמשיך לי על סמך הברכה. יש שאלה האם אפשר לצאת ידי חובה בהדלקת נורות חשמליות. והתשובה לדעת רוב רובם של הפוסקים, שאי אפשר לצאת ידי חובה בנורות חשמליות. סיבה אחת, מפני שזה לא דומה לנר. בנר יש שמן ויש פתילה ופועל. באמת יש אומרים שזה כן דומה לנר. שהרי בחוט לאט, בניאון באמת זה לא דומה לנר. אבל במנורת לאט יש שם החוט, שזה כמו הפתילה, והחשמל, זה החומר בעירה. אבל אומרים, החשמל נמצא בחברת החשמל, בתחנת הכוח. אז יש אומרים שאם הוא מדליק על בטריה, אז הבטריה זה חומר הבעירה, זה כמו השמן, והחוט לאט זה כמו הפתילה. לכן הרב אורבך אומר שבשעת הצורך יכול להדליק עם נורה חשמלית ועל בטריה. אבל יש עוד סיבות. למה לא? סיבה נוספת, אסור להדליק נרות גדולים. אם האדם ידליק, איך קוראים לזה? קוזניץ? כלומר, קוזניק ידליק, ייקח אבוקה, לפידים, ידליק לפידים. הוא לא יוצא ידי חובה. מפני שזה צריך להיות נר ולא אבוקה. אז גם נר חשמל הוא חזק כל כך שאפשר להגיד, זה כבר לא נר, זה אבוקה. דבר נוסף שאומר מרן הרב קוק, שתקנו חכמים להדליק נרות, תקנו על הנרות שקיימים בזמנם. זו המצווה, להדליק את הנרות שקיימים בזמנם. ואם אם נוצר איזה משהו שמייצר אור שלא היה אז, לא, על זה חל התקנה של המצווה, וממילא לא מקיימים בדבר החדש את המצווה. כן. לא, אבל זה ממש אותו דבר. זה לא, זה אותו הסוג. חוץ מזה, מי אמר שלא היה פרפין? איך אתה יודע שלא היה? מה? אני יודע. יכול להיות שגם היה. אנחנו לא יודעים. אבל בכל אופן זה ממש אותו דבר. זה כמו השעבה. אנחנו באמת קוראים לפרפין היום, קוראים לזה שעבה. אנשים לא יודעים שזה לא שעבה, זה פרפין. וגם, זה ציוד דומה לנר של בית המקדש. ונר חשמלי לא דומה לנר של בית המקדש. טוב, בכל אופן, אז אמרנו דעת רוב רובם של הפוסקים שלא יוצאים ידי חובה בנורה חשמלית. ושלא כמו הדלקת נרות שבת. בנר שבת, דעת רוב פוסקים שאפשר לצאת ידי חובה בנורה חשמלית. ואפשר לברך על זה גם. אז אדם שנקלע למקום שאין לו נרות, יכול להדליק נורה חשמלית עם חוט לאט. ולברך על זה. כמובן יש שאתם מכירים מנהגים ששמים בעל בתי כנסת חנוכיה עם נורות חשמליות או על מכוניות, זה כמובן יפה מאוד לפרסם את הנס, אבל זה לא קיום המצווה. זה למפרסם שחנוכה היום. חנוכה היום. אבל, ואפילו מפרסם איזה יום היום בחנוכה, אבל לא יוצאים בזה ידי חובה, אלא רק בהדלקת נרות ממש. יש דוגמה להדלקת נרות שנועדו ממש לעשות פרסום גדול, וזה בית הכנסת. שנוהגים להדליק בית הכנסת ולעשות פרסום גדול. כך גם מדליקים בכותל המערבי וכיוצא בזה. ולא לא ניכנס לזה עכשיו, רק נאמר שיש בזה דעות גם כאשר יש חתונה, האם אפשר להדליק שם נרות עם ברכה, או באספה ציבורית אחרת, לפעמים עושים הרצאה, מסיבת חנוכה, עם הרצאה וניגונים, וסופגניות כמובן, ורוצים להדליק שם גם חנוכיה. אז האם אפשר לברך או לא? יש בזה דעות, יש אומרים שלא, כי רק בבית הכנסת תקנו להדליק נרות, נהגו להדליק עם ברכה. יש אומרים, לא, המנהג הוא בעצם בכל מקום ציבורי. הרב אורבך ועוד, ומנחת יצחק כתבו שלא, רק בבית הכנסת, כך הרבה כתבו. לעומת זאת, הרב ישראלי, זיכרונו לברכה, וגם ביבי העומר, כתוב ומביא עוד פוסקים שכך סוברים, שבכל מקום שמתאספים אפשר להדליק נרות עם ברכה, ויש מציעים שאם יתפללו שם מעריב יחשב בית כנסת לאותו היום, יוכלו להדליק שם נרות עם ברכה גם מצד שזה בית כנסת. ככה ההצעה של הרב מרדכי אליהו. בכל אופן, זה הרוצים לסמוך על הפוסקים לברך במקום של אספה ציבורית, יש להם על מה לסמוך. נמשיך בדין. המצווה היא, כמו שאמרנו, בהדלקה. בהדלקה מקיים, לכן הזכרנו שאם הוא ידליק נר של, שידלק 10 דקות, ויגדיל אחר כך את השמן כדי שידלק יותר מחצי שעה, לא יצא ידי חובה, כי בעת ההדלקה לא יצא. דוגמה נוספת. האדם ידליק נרות במקום שלא יצא ידי חובה, לדוגמה. ידליק את החנוכיה שלו בחצר. בחצר, לא יוצא ידי חובה. צריך להדליק את זה בבית, או בפתח הבית, לא בחצר. ידליק בחצר, ואחרי זה לקח את החנוכיה ושם אותה במקום. לא יצא ידי חובה. כי הוא לא ידליק במקום קשר להדלקת נרות. יותר מזה, יש בעיה שאסור להזיז את החנוכיה. כי אם הוא מזיז את החנוכיה, הוא נראה כמי שמשתמש בחנוכיה לאור. ואז הרואה יחשוב, זה לא נרות של מצווה, אלא זה נרות להשתמש לאור. לכן לא יוצא. ואומנם היום לא משתמשים בנרות לאור, אבל ככה התקנה הייתה, שאם מזיזים את החנוכיה, לא יוצאים מדי חובה. ורק אם התזוזה היא קטנה, אז זה לא נחשב, זה לא בעיה. לדוגמה, ואם מדליקים על עדן החלון, פתאום שמו לב, זה לא ממש ליד החלון, חסרים איזה 10 סנטימטרים, ואז יראו את זה יותר טוב, ואז אפשר ככה בעדינות לדחוף את זה לשם, כי זה עדיין אותו מקום. אבל מעבר לזה כבר אסור להזיז, כי ההדלקה עושה את המצווה, ואם הוא משנה את המקום, הוא הורס את ההדלקה, וכבר לא ידליק באותו מקום. אם למשל היו נרות דולקים במקום מסוים, אפילו זה בדיוק המקום המתאים לנרות חנוכה, לא יצא בזה ידי חובה. גם אם הוא ירים את הנרות ויניח אותם שוב, גם לא יצא ידי חובה. הפתרון היחיד, לחבות את הנרות ולהדליק אותם לשם המצווה. ואם האדם ידליק נרות חנוכה, ויש שם נר יפה, שאמור לדלוק שעה אפילו, בהידור, ועבר ליד זה הילד שלו בריצה, ועשה רוח וקיבה את הנרות. והנרות דלקו 5 דקות, זה הכל. יצא ידי חובה או לא? יצא, כי ההדלקה עושה את המצווה. אם ידליק נרות שיכולים לדלוק 30 דקות, יצא בזה ידי חובה. אם הנרות היו ככה מחומר לא כל כך טוב, שעלולים לחבות. אז הדין הוא, אם מסתבר שזה ידלק 30 דקות, יצא ידי חובה. אפילו אם זה קבע, והזהירו אותו, זה עלול לכבות, אבל רוב הסיכויים שזה היה דולק, יצא בזה ידי חובה. אמנם, כתבו האחרונים, שלכתחילה, טוב, שאם זה קבע, להדליק, כדי לפרסם את הנס, שזה ידלק יותר זמן. אבל מצד הדין, אם ידליק נרות שיכולים לדלוק חצי שעה, כבר יצא בזה דיכובה. ואם אדם ידליק נרות במקום שהם לא יכולים לדלוק חצי שעה, למשל, ידליק אותם בפתח הבית, בלי האקווריום, ושם יש רוח. אז נכון, הרוח לא נשבה באותו הזמן, זה דלק. אחרי זה בא רוח וקיבטה. יצא ידי חובה או לא. אם זה מקום שהרוח שם נושבת, ברוח כזו שמחבה את הנרות, לא יצא ידי חובה. כי הוא ידליק במקום שהנר לא יכול לדלוק הרבה, לא יכול לדלוק חצי שעה. הוא ידלק זמן עד שתנשב הרוח ויחבה. אז לפי זה שאלו, מה עושים אלה שמדליקים נרות בתוך אקווריום? כי הרי איך הם מדליקים את הנר? מרימים את הצד האחד של הזכוכית, או את המכסה, וככה מדליקים. ואחרי זה סוגרים את הזכוכית. אבל אם היו משאירים את זה פתוח, הרוח הייתה באה במחבה. זה לא היה מחזיק מעמד חצי שעה. נמצא שכשהוא הדליק את הנרות, הם לא יכלו לדלוק חצי שעה. בעת שהוא ברך והדליק, הם היו במצב כזה שהרוח הייתה שולטת שם. ולכן, אם כך הוא היה משאיר את האקווריום, הנרות היו קווים. אז איך הוא יצא בזה ידי חובה? ככה שאלו. כי זה היה מנהג גם בירושלים, שמדליקים עם אקווריום בפתח הבתים. מקום שיש רוח. אז איך יוצאים ידי חובה? ישיב על זה הרב פרנק, שאם הוא הדליק במקום שלא יכול, שהרוח נושבת ועלולה לחבות, אבל הוא מיד אחר כך סגר, ובפועל הנרות דלקו חצי שעה, יצא ידי חובה. זאת אומרת, מתי הוא לא יצא ידי חובה? כשהיה שם שמן רק לעשר דקות, ואחרי זה הוסיף שמן. כי לא הייתה אפשרות מצד הנר עצמו לדלוק חצי שעה. אבל כאן הנר עצמו יכול היה לדלוק חצי שעה. רק משהו מהצד הפריע, עלול להפריע לו שלא לא יצליח להחזיק עמד חצי שעה. וזו הרוח. אז אם הדליק ואחרי זה חסם את המקום, סוף כל סוף כיוון שהנר מלכתחילה יכול לדלוק חצי שעה, קיים את המצווה. וזו הסיבה שמקיימים את המצווה בתוך האקווריום. וכאן האמת תשאלו שאלה גדולה. איך בעבר הדליקו נרות בפתח הבית? היום מדליקים בפתח הבית. איך יצאו בזה ידי חובה? כלומר, נאמר על השאלה. כלומר, אלה ששואלים. הרי תמיד ככה הדליקו בפתח הבית. אז מה השאלה שלכם? כנראה שזה בסדר. אבל השאלה היא עוד יותר חריפה. מי אמר? לא שמענו בכלל שהיו משתמשים באקווריום. לא קראנו על זה. וכתוב שהיו מדליקים בפתח הבית. אז איך יצאו ידי חובה בהדלקה בפתח הבית? שאלה קשה, נכון? הרי בפתח הבית הרוח נושבת. התשובה היא שהיו הבתים הרבה יותר צפופים בעבר מאשר היום. הרבה יותר צפופים. אפשר לראות את זה גם מההלכה. מה זה חצר? כמה מטר זה חצר? אמנם מינימלית, אבל כמה גודל של חצר? 400 על 400. ככה הגמרא במסכת בבא בתרא. אם יש שם שני אנשים עם שני פתחים, ויש שם 800, יחלוקו את החצר. לזה יש 4 על 4, זה 4. אתם יודעים מה זה 4 על 4? 2 מטר על 2 מטר. קצת פחות מ-2 מטר על 2 מטר. זה הייתה החצר. כלומר, הבתים היו מאוד צפופים. אפשר להסתכל היום בעיר העתיקה, שזה לא כמו פעם. וגם, כשהולכים בסמטאות שם, יש לפעמים רחוב שהוא רוחבו 2 מטר בסך הכל. הכל צפוף. ואם מדליקים שם, הרוח לא שולטת. כל היום מוקפת חומה, ובית ובית, וכל הבתים חוסמים. הרוח מנשבת מלמעלה. זה היה גורם שהמקום יותר חם, מוגן יותר מהרוח. וככה היו רגילים. וכנראה שזו הסיבה שהנרות, היו מדליקים נרות בפתח הבית או בפתח החצר, וזה לא היה קווה, כי הכל היה עם חומות ובתים, והכל היה מוגן מהרוח. היום אנחנו חיים הרבה יותר ברווח, שהרבה יותר שטחים פתוחים בין הבתים, והרוח יכולה לנשב בין הבתים, וממילא היום הרוח מחבה את הנרות. עוד דין שכמובן צריכים לדעת, זה שאסור להשתמש לאור הנרות. ובאמת, יש בזה דעות. מהו בדיוק האיסור להשתמש לאור הנרות? לדעת הרזה והאיתור, האיסור הוא להשתמש לצורך של חול. אבל לצורך של קודש מותר? גם רוצה ללמוד תורה? זה מצווה גדולה. יכול לעשות את זה לאור נרות חנוכה. ככה דעת הרזה והאיתור. אבל הרמב״ם והרמב״ן והרשב״א והראש ועוד סוברים אסור להשתמש גם לצורך מצווה. מדוע? כי נרות חנוכה נועדו לפרסום הנס למצווה הזו בלבד. ואסור להשתמש לזה, בזה לצורך מצוות אחרות. כי זה פוגע קצת במצווה. כאילו המצווה של פרסום נס חנוכה הפכה להיות שמש למצווה אחרת. היא צריכה לעמוד, המצווה הזו, בפני עצמה. וככה פוסקים. עוד מחלוקת יש. איזה תשמיש אסור? תשמיש ארעי או תשמיש קבוע? לדעת הראש, רק תשמיש קבוע אסור. אבל תשמיש של ארעי, תשמיש של חול ארעי, שאין בו גנאי, אין בזה איסור. למשל, אדם עומד רחוק מהנרות, ויצר ספור, יש לו כמה מטבעות, רוצה את התמה, מה יש לו? הוא עושה, כן, חצי שקל, שקל, 5 שקלים, וזה, זה, זה כל מה שרצה. הוא עומד קצת רחוק. זה לא תשמיש, זה לא בא, הלך לבור אורז ליד הנרות, או הכין עוגות, כתב דברים, מכתבים, ניהל חשבונות. הוא לא עשה דברים גדולים, הסתכל קצת. תשמיש ארעי, זה מותר. ורוב הפוסקים אומרים, גם תשמיש ארעי אסור. אבל, באמת אומר ביאור הלכה, שכיוון שיש פה שתי מחלוקות, אז אם האדם רוצה לשמש לצורך מצווה, דרך ארעי, אז כבר יש לו שני צדדים להקל. אחד שהרזה והאיתור אמרו שצורך מצווה מותר, ואחד שהראש אומר דרך ארעי מותר אפילו לדברי חול. אז אם זה דרך הרי לצורך מצווה, יהיה מותר. לדוגמה, הוא אומר דברי תורה, והוא צריך לעיין רגע לראות בדיוק מה המילה. אז יכול, אם הוא לומד כאבה, זה אסור, כי זה תשמיש קבוע. אבל אם הוא רק צריך לעיין במשהו, אז יהיה מותר. ובשעת הצורך, פסק אבור לך שמותר. היום זה לא מעשי, זה רק ללמוד את העיקרון, כי היום יש חשמל. אור גדול, וממילא לא משתמשים לאור הנר. דבר נוסף, שכל העניין של השמש שנהגו בו, הוא כדי שאדם לא ישתמש לאור הנר. זה היה עיקר המנהג. ולכן הדליקו אותו יותר גבוה, שמשתמשים, אז לאורו. ואז ממילא שואלים, אם האדם צריך לעיין בדבר, אז, והוא ביום השמיני נניח, אז זה שיש שמה, בנוסף לשמה, שעוד 8 נרות, מועיל לו מאוד, כי על ידי זה האור גדול. אז באמת נכון, שאם זה יום, אם זה דבר צריכים עיון רב, והריבוי של הנרות מוסיף, אז יהיה אסור לשמש לאור הנרות. השמש מועיל יותר לדברי ארעי, לדברים זמניים, כלומר לא כפי דעת הראש, אלא כפי דעת הראש פוסקים שגם דבר ארעי אסור, שדבר ארעי, אפשר לעשות גם לאור השמש בלבד, אפילו אם יש עוד 8 נרות, אין צורך בזה. אבל אם זה דבר צריך עיון, אז ייזהר לא לעשות לאור הנרות, כי אז הוא באמת נהנה מהנרות. כמה זמן אסור ליהנות מאור הנרות? מצד הדין, במקר הדין, אסור ליהנות מאור הנרות 30 דקות. אבל אחר כך בפועל גם אסור ליהנות מאור הנרות. מדוע? משני טעמים. טעם אחד, כי הרואים לא יודעים מתי הוא הדליק את הנרות, וחושבים, האיש הזה נהנה מאור הנרות. וממילא זה לא נרות חנוכה. וממילא לא נתפרסם הנס. סיבה שנייה, אם האדם לא חשב על זה מפורש, אז יש עוסקים שאומרים שכל הנר יתקדש לטובת חנוכה, למצווה, וכשהוא משתמש בזה לעניין של חול, הוא עובר איסור. כלומר, מה עושים, מכאן נתרחב לעוד שאלה, אדם מדליק נרות, שיכולים לדלוק שעתיים. מה יעשה עם השמן שנותר, או ידליק נרות פרפין, קבוע אחרי חצי שעה, מה יעשה עם השאר? מה הוא יעשה בזה? אם הוא חשב במפורש, אני מדליק את זה חצי שעה, בשמן שישאר, אני משתמש בו למה שאני אצטרך, מותר. אבל אם הוא לא חשב את זה במפורש, יש פוסקים שהכל יתקדיש. ולכן, וכך אנחנו נוהגים, לכן נר שידליק סתם מתוך כוונה שזה ידלק לנר חנוכה, אז כל השמן שם מתקדש, ולכן אסור לו להשתמש לאורו גם אחרי חצי שעה. אם הוא לא עשה תנאי, אני מתכוון ליהנות רק, לקיים את המצווה רק בחצי שעה הראשונה ואחר כך לא, אז אסור לו ליהנות מהנרות גם אחר כך. יש לצרף פה עוד עניין, שכיום יש צד לומר שאם מדליקים את הנרות שעתיים, שלוש, מקיים מצווה יותר. יותר מהודרת. כי בעבר, כשהם חוזרים מהעבודה, ממש סמוך לשקיעת החמה, עד אחרי חצי שעה, אז הפרסום הנס. אחר כך, אף אחד לא היה עובר ברחוב חוץ מגנבים. פחות או יותר, זה מה, לא היו הולכים ברחוב. ולכן לא היה פרסום הנס מעבר לחצי שעה. אבל היום, שהרחוב עוד הומי אנשים, עוד שעתיים, שלוש, ארבע, אז בעצם, אם הוא מדליק במקום שרואים את זה, אז גם יותר זמן הוא מקיים את המצווה. הוא באמת בפועל מפרסם את הנס יותר. ולכן, יש הידור היום שהנרות ידלקו יותר זמן. כמובן לא חובה, אבל אם הוא עושה נרות שידלקו יותר, יש לו בזה הידור. וכעת, כמה, כן.
גם שקונים את הבקבוק, צריך לעשות את התנאי הזה, שמה שנשאר בבקבוק,
זה ברור. לא צריך לעשות תנאי. זה ברור שמה שבבקבוק לא שייך. אף על פי שקנה את זה לנרות. אלא אם כן יגיד, כל השמן הזה מוקדש לנר חנוכה. אז זה בעיה. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז רק מה שהוא שם בתוך הכוסית להדלקה, זה נתקדש. ומה עושים בזה? כל הימים ממשיכים עם זה לימים הבאים. ביום השמיני, או מדליקים את זה עד שיגמר, עושים מזה מדורה, או שופכים את זה בכיור. אבל לא ליהנות מזה. ומכאן על החנוכיה. יש הידור כמובן שהחנוכיה תהיה הנאה ביותר. יהודים התנהגו להדר במצווה הזו. יש קנו חנוכיה מכסף. השירים גדולים אפילו אולי מזהב. ובאופן כללי שהחנוכיה תהיה נאה. אבל מצד הדין כל נר שיהיה כשר רק שלא יהיה מגונה. מה זה מגונה? כלי חרס מפויחים, למשל. זה כבר לא, זה לא יפה, וזה עשו. עוד דבר צריך להקפיד, שהנרות לא יהיו קרובים מדי זה אל זה. כי אם יהיו קרובים זה אל זה, אז גם הם נראים כנר אחד, ואם זה שעבה, או פרפין, הם ממיסים זה את זה, ולא יוכלו לדלוק חצי שעה. מצד הדין, אם אדם עשה חנוכיה, אומנותית, נר אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, יצא ידי חובה. גם אם יעשה, ידביק נרות על המשטח בעיגול, יצא ידי חובה, רק שלא יקרובים מדי. יצא ידי חובה. כלומר, העיקר שיש פה מספר הנרות כפי היום. לכן, דרך אגב, יכלו יותר להתבלבל עם שניים מדליקים ביחד. כי לא היו מדקדקים דווקא להדליק אותם בשורה. כאן שיהיו נרות ולא יהיו קרובים מדי כדי שאפשר יהיה להבחין ביניהם. אבל המהודר הוא להדליק אותם בשורה עם רווח משמעותי בין אחד לשני, שעל ידי זה אפשר לראות בדיוק את מספר הנרות, מכל הכיוונים. רק אם אדם יעמוד ממש מול הנרות, אז לא יוכל לראות. אבל כאן, גם אם הוא רואה את זווית כזו או כזו, יראה את מספר הנרות. וכמובן זה המהודר עם רווח של 2-3 סנטימטר, תלוי גם בגודל, בעובי הפתילה, כדי שיהיה הבדל בין נר לנר, ואפשר יהיה לראות את הדברים איתם. ועוד נהגו להדליק את השמש, אבל כדי שלא יהיה בלבול, שמים את השמש בהבדלה מהנרות. וכאן צריך לשים לב, כי לפעמים החנוכיות לא מספיק מבחינות בין הנרות הרגילים לשמש. למשל, לי יש איזה חנוכיה, ששם אין הבדל משמעותי. אז בכל הימים אני מדליק שמש, ביום השני כבר לא. למה? כי כל הימים אני שם את השמש בצד השני, ואז יש הבדל גדול. אבל ביום השמיני, השמש גבוה ב, נגיד, 3-4 סנטימטר, זה לא נראה לי מספיק הבדל גדול, או אולי 2 סנטימטר, לא זוכר בדיוק, לא נראה לי מספיק הבדל גדול. אז ביום השמיני אני לא מדליק את השמש, כי אני רוצה שקודם כל הדבר החשוב הוא שיהיה ברור כמה נרות יש, ולא לא מעבר, כי זה המצווה. ובזה, כמובן צריכים לשים לב שהשמש יהיה בולט. אם לא בולט, עדיף לא להדליק שמש. כלומר, אם לא בולט שהוא לא בשורה, אז עדיף לא להדליק אותו. כן.
למה חשוב לפרסם איזה יום זה, כמה נרות יש?
זה בדיוק המנהג שמהדרין מן המהדרין. זה ההידור. ההידור הראשון, להדליק עבור כל אחד מבני הבית. ההידור מהדרין מן המהדרין, להראות שהנס הלך והתגדל. כמה התגדל. כן.
יכול להיות שאם תדליק את הנרות ולא את השמש, כי השמש הוא נראה בשורה של הנרות, אז אנשים שיראו את זה דווקא יחשבו שיש פחות נרות, כי הם רגילים לראות מספר של נרות.
לא.
בכל החנות האחרים.
כי הם רגילים לספור גם את השמש? אתה מתכוון?
כן.
לא. אז הם לא בסדר, האנשים האלה צריכים להניש אותם. בחומרה. מה זה הספירה הזו? הם לא מבינים ששמש לחוד, אם הוא סופר לי את ה... הוא אומר אחד מהנרות שבשורה הוא השמש, אני חושב צריך להניש אותו בחומרה. קיצור, כללו של דבר, השמש חייב להיות יוצא מהשורה, להיות בולט, ולא חובה להדליק שמש. לא חובה. ולכן, מה הוא סופר? כלומר, הוא צריך לספור את הנרות, כמה יש וזהו. אם יש בצד שמש, הוא מדליק שמש. זה הכל. טוב. Thank you.